הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, כסף אנושי, הצד השלישי של המטבע. בהגשת מאיה סיבולף, חיים כץ ואילן כץ.
כסף אנושי, הפרק ה-12 למעשה היום, אנחנו מסכמים את העונה. שלום חיים, שלום אילן.
שלום, שלום.
היי, מה נשמע?
אתם כמובן המאזינים והמאזינות מוזמנים להישאר איתנו, אבל אם עוד לא שמעתם את פרקים 1 עד 11, אז אולי...
שווה.
אולי, כן.
בכל, שווה להאזין, כמו שהזדמנות.
או להאזין עכשיו לפרק ה-12 ואז לחזור אחורה, או לעצור, אנחנו נחכה.
כן, כן.
תאזינו לכל השאר ותשובו אלינו, אנחנו מחכים. אז חיים ואילן, שלום לכם. היום, נגיד שהתלבטנו רבות את מי אנחנו מביאים לפרק ה-12, שהוא למעשה פרק סיום העונה, והתלבטנו, התלבטנו, התלבטנו, עד שחיים, אתה הגעת עם הפיצוח.
היה לי רעיון, כן, כן, כן. גם אנחנו חשבנו, חשבנו, אולי עמותה נוספת, מישהו כאן, ואז אמרתי, אה, יש לי בול את הבן אדם הנכון. אז... תכירו את ידידי מייקל שומאחר.
מייקל שומאחר? מייקל שומאחר?
כן, כן, המייקל שומאחר. כן, 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 כן. הרכב נמצא בחוץ, כן. ומסתבר שמייקל ואנוכי גדלנו ביחד בטורונטו. קצת יותר מבוגר ממני בכמה שנים, לא כל כך הרבה שנים. גדלנו באותו בית כנסת, ואז כיותר מ-40 שנה, לא ראינו אחד השני, פתאום לפני כ-10 שנים, פלוס מינוס, לא הרבה זמן מאחרי שהקמתי את קרן נאמן, קיבלתי פנייה, אני לא זוכר בדיוק איך, ומסתבר זה היה מייקל, ומאז אנחנו עובדים ביחד, וזכיתי, צחוקים בצד, זכיתי להכיר בן אדם שבאמת תרם ותורם את כל הנפש שלו לצורך הקהילה, גם כאן וגם בחול, ואמרתי לעצמי, זה בדיוק הבן אדם שאנחנו צריכים להביא לפרק פרק 12 הזה, שנסכם קצת על מה דיברנו, ומה באופק שלנו, מה השאיפות שלנו. אמרתי, זהו, מייקל זה בדיוק הבן אדם הנכון.
שלום מייקל.
מחמיא לי, כן.
איזה כיף לשמוע את הדברים האלה, את השבחים בפניך.
ממש, ממש.
אז בוא ספר לנו באמת מהצד שלך. איך החיבור שלך לעולם הנתינה והפילנטרופיה?
תראה, אני גדלתי על רקע עם הרבה אידיאלים. הייתי פעיל בתנועת נוער, רציתי לעלות, עלינו ארץ אני ואשתי בגיל מאוד צעיר, ורצינו כבר עצם הגעה להיות שחקנים ולא צופים, ולהיות פעילים קודם כל ברמה האישית, בחיים שלנו מעורבים בקהילה, הגענו למקומות שהנוכחות שלנו הייתה משפיעה וחשובה, אבל יחד כזוג צעיר הייתי צריך להתפרנס, ולמדתי חשבונאות, ניהול כספים, עסקים, כל מיני דברים כאלה. אבל לא הרגשתי מימוש עצמי בעסקים, אז הייתי פעיל חברתי, בכל מיני יוזמות למיניהם. היה לי נגיעה בעולם של מגזר השלישי, הוצע לי והייתי בתפקיד בכיר כספים בקרן ירושלים. הקרן שהקים טדי קולק, אני זוכר פגישות עם טדי קולק, סביב אנשים, הוא נרדם, הוא נוחר, והוא לא אכפת לו מזה, זה טדי קולק, אבל בשנים האלה, בשנות ה-80, הוא הקים עוד גוף פילנטרופי נוסף, שנתן לו להקים המון המון תשתיות ומבנים בירושלים בזמנו. היום אין רשות מקומית שאינה הקרן לחברה לפיתוח וכו' וכו'. שם הכרתי את עולם הפילנטרופי, ואני אמרתי, זה אפשרות שלי להביא את היכולות המקצועיות של, לתחום שאני מרגיש. אין מקום שאני מסתובב ירושלים, כן, פה הייתי נגוע, פה עברתי למכרז, פה הייתי נוכח בפתיחה. אבל המעבר הגדול שלי היה לפני מעל 20 שנה, והוצע לי להצטרף לארגון שנקראת מגבית קנדה בישראל, זה ארגון גג שמייצגת את כל הקהילות הדיות בקנדה, בארץ. יהדות קנדה היא מאוד ציונית, תורמת הרבה, גם בהקמת המדינה, היו לא מעט יהודי קנדה שתרמו גם נשקים, והם ממש פעילים, פעילים. בוצא לי גם להיות בתפקיד מנהל כספים, זה הייתה תפקיד תקן חדש, מלחמת לבנון השני, גייסו הרבה כספים לתורת, אבל הבינו שרשויות המס בקנדה לא כל כך שמחים על כך שכספים מגיעים מתורמים בקנדה, מזדקים במס בקנדה, והכסף הולך לישראל.
מה אכפת להם? כי המס בעצם לא נשאר בקנדה, הם מזדקים לתרומה.
המס, זיכוי מס מקבלים בקנדה, אבל התרומה לכלכלה, לרווחה, לא נשאר בקנדה. יש חוקים, ניתן. אגב, 46 סעיף בארץ, לא פשוט לקבל בארץ זיכוי מס כתורם פרטי, ואז להעביר כספים לפעילויות בחוץ, ממש לא פשוט. אבל אז מגביל קנדה והיקף של עשרות מיליוני דולרים לצרכים בעקבות המלחמה, אז הביאו אותי, למדתי את הנושא והקמתי תשתית, כעבור כמה שם גן, אכן רשויות המס בקנדה באו ועשו ביקורת, והיו ליקויים בתקופה שקדמה להגעתי, עד שהגעתי ויישמתי מערכות בקרה ודיווח ותיעוד, לפעמים דברים יכולות תקינים, אבל אם לא מתועדים, לא הולך, אבל כן, לא היה פשוט המפגש עם רשויות המס בקנדה, זה לפני 20 שנה, כשהרשויות המס בקנדה היו עדיין...
חשדנים,
אבל אומרים, לא אנטים.
היום זה יותר גרוע?
היום יותר גרוע פי כמה וכמה וכמה. והייתה לי ממש הרגשה טובה במימוש. אני גדלתי בקנדה, כמו שחיים ציין, אומנם בגיל מאוד צעיר, אבל חלק מהתורמים הגדולים הכרתי. יצא לי פעם או פעמיים בנסיבות אישיות לבקר, אז גם מצאתי את עצמי כדובר הראשי בגיוס כספים מהנסיבות הפרטיות האישיות שלי, ובאמת הרגשתי מאוד בנוח. את חלק מהתורמים גם הכרתי, והייתי מאוד מעורב, גם במשרד, אבל גם בשטח. אני אומר, גם אם אתה בבק אופיס, אתה לא מרגיש את הקשר לעשייה, אז תהיה מנהל חשבונות במוסך. אבל אם אתה מנהל חשבונות, נכספים, בפילנתרופיה, תרגיש את הפילנתרופיה, והייתי באמת נוסע וחורש ומגיע, היו ימים שהייתי יוצא מביתי במעלה אדומים, בוקר אחד למטולה, למרכז קנדה במטולה, ולמחרת...
לקנדה, קנדה.
קנדה, קנדה. ולמחרת יורד לאילת, שגם שם הייתה המעורבות. אז הכרתי הרבה.
מעניין אותי שאלה באמת לכולכם, מה יותר קל לגייס כספים מאנשים שמכירים, או מאנשים שלא מכירים? כי אני כאילו מרגישה שלפעמים דווקא בגלל שמכירים, יש אולי חוסר נעימות לבקש, או לדבר על זה.
יש גם נקודה באמצע. דיברנו על זה בפרקים קודמים, שאנשים תורמים לאנשים. זה הנתינה הטובה ביותר. ועל מנת להצליח בגיוס כספים, צריכים לבנות את הקשר הזה. נכון, ללכת לקרוב משפחה בדרך כלל, אני לא רוצה את הדוד הזה, אני צריך את הדוד הזה שיחתום על המשכנתה, נכון? אבל אחד שאנחנו לא מכירים, הרבה יותר קשה, מכיוון צריכים להתחיל מאפס. אז יש נקודת איזון באמצע, בין לבין. אבל בסופו של דבר זה, כמו שמייקל אמר, שהוא הכיר אנשים גם משנות הילדות. ובסך הכל לא מדובר בקהילה ענקית שם, והרבה מקהילות, לפחות בקנדה, מדובר בקהילות יחסית קטנות של יהודים, למעט טורונטו ומונטריאל, שאר המקומות. אז אנשים מכירים אחד את השני. תראה, לפני חצי שנה הייתי ביומיים בקלגרי, אלברטה, יש לי חברים שם. קהילה קטנה, קהילה מאוד מבוססת, וכל אחד מכיר אחד את השני. אז החבר שלי, אנחנו חברים מאז שנות האוניברסיטה, הוא בתפקיד בכיר בעולם הבנקים שם, מכיר את כולם, הוא גם יושב בפדרציה שם, ואשתו יושבת. אז היינו כמה טלפונים, הנה, חבר שלנו שמתעסק בתחום א' ב' ג', מגיע בו אלינו, אז הבית היה מפוצץ באותו ערב.
כיוון שחבר מביא חבר.
בדיוק.
אני מכיר אותו, הוא אמין, זה דברים ש...
נכון. ובסופו של דבר זה שם טוב, זה מה שמלווה את כולנו בתחום הזה.
אז האמת היא איפשהו באמצע, כמו הרבה דברים בחיים. Mm-hmm. אתם יודעים, הרבה פעמים, וזה גם משהו שדיברנו עליו, מייקל, כשאנשים חושבים על פילנטרופיה, הם חושבים על, על הבן אדם העשיר ככורח שבא ומפזר דולרים, אבל, אבל גם לפי מה שאתם מתארים, זה... זה הרבה עבודת נמלים והגיוסים והבירוקרטיה, הבירוקרטיה עד שבסוף זה מגיע. זה המון עבודה. זה לא כזה פזרנות.
זה המון עבודה, כי לגייס כספים זה יצירת קודם כל קשר ואמינות, שהתורם ירגיש מחובר לעשייה. במקביל, קנדה לדוגמה, היו משלחות, missions, מביאים את התורמים לבקר בארץ. קצת היה מוגזם, מביאים אותם ונשארים בבתי מלון 5 כוכבים ונוסעים באוטובוס לכמה שעות לראות מעוטי יכולת, כן? כן. אז זה היה מוגזם. גם רשויות המס העירו על כך, כן? או גיבוש תורמים בספארי, כן? דברים כאלה. אבל, ויש גם איזה חבורה, להיות בחבורה של התורמים, זה קליקה.
כן.
אבל בוא נשים את אלה בצד. אנשים באמת, זה נפש מול נפש, אנשים... אגב, בתקופה האחרונה, מאז פרוץ המלחמה, מוסדות למיניהם קשה להם לתרום, כמו שעמותות שעושות קשר עם אנשים, עם נפגעים, עם חיילים, עם אלמנות, עם מפונים, טיפול בתרפיה. זה יותר קל, ועוד לחבר את האנשים התורמים לדווח בצורה אמינה, לזה הולך הכסף. כאן האנשים רוצים להרגיש שאת ה... את החיבור. לכן עמותות שמגייסות כספים צריכים להיות גם אמינים ושקופים כאן. לא, איזה black hole, יש מקום מי יודע לאן באמת ילך.
יש המון 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 צרכים. באמת לצערנו המון אנשים, המון עמותות. צריך את הכסף, צריך את המגזר השלישי, אבל איך אתה בוחר למי לעזור ולמי לא? עבור מי לגייס ועבור מי לא?
כן, אז ב-15 שנים האחרונות אני עבדתי, הייתה לי זכות להיות מנהל כספים של קרן של משפחה אחת. זוג בשם משפחת פרידברג, בני 75-80, משפחה שגרה בטורונטו, דוב פרידברג מנהל קרן הון סיכון, ועשו טוב בעסקים, ושמו בצד מאות מיליוני דולרים למטרות פילנטרופיות, והם עצמם היו מאוד מעורבים. בעשייה, בלי כבוד, בלי הכרה אישית, עוד ברחו וכו'. הדרך שלהם, ואני ייצגתי אותם ומייצג אותם כבר הרבה שנים, זה להיכנס קודם כל בצרכים, לתת מענים איפה שאין. להיכנס עם כולם תחת הפרוג'קטור זה לא. לזהות צרכים ואיפה שאפשר לעשות שינויים. עכשיו, אם אתה תורם שמביא לסכום קטן, אתה לא יכול להשפיע. אבל אם עומד מאחוריך קרן ויכולת, ויש לך אסטרטגיה ארוכת טווח, אתה אכן כן יכול להשפיע. אחד מהפעילות שלהם, לא בישראל, הייתה לחזק את הקהילה היהודית בצ'ילי. אני פעם הגעתי לצ'ילי לדבר עם נציגי הקהילה, והציגו שמייקל שומאכר מגיע, אז כולם באו לשמוע, כן. אבל 15 שנים, יש שם בית ספר יהודי יומי, מאות תלמידים לומדים, חלק גדול הם עולים לארץ, מעורבות קהילתית מאוד גדולה, זה השפעה מאוד גדולה. אז הדרך של הקרן, שהתורים שאני הצגתי, זה לזהות מרחוק, איך אפשר לעשות שינויים. הקרן תרמה בטיפולים בבריאות הנפש, טיפולים שלא היה מקובלים לפני 15 שנה, וזיהתה לדוגמה באוכלוסייה ספציפית שהיה טאבו, היה בושה לקבל טיפול בבריאות נפש בציבור החרדי. ציבור החרדי, מה? יגידו שהבן שלך, הבת שלך, משהו זה, זה יפגע ביכולת שלך בשידוך.
של הנכדים.
של הנכדים והפגיעה וכו'. היום הקרן אחרי 15 שנה יצרה שינוי תרבותי בקהילה, והם מזהים שזיהוי מוקדם של צרכים בבריאות הנפש, ככל שאתה מזהה ומטפל, אתה מונע בעיות הרבה יותר קשות. זו דוגמה שהקרן זיהתה צורך והצליחה. בהיקפים של מאות, מאות מיליוני שקלים, הקרן הייתה גם פעילה בעשיית לובי, שהמדינה תכיר, שהמדינה תכיר שבריאות הנפש, היום אנחנו פוסט-טראומה ואשפוז, זה מקובל, אבל לפני 15 שנה זה לא היה בסל הבריאות. ואחר כך, אחרי שהייתה חוק על בריאות הנפש, להנגיש אותו לציבור, ואחר כך להנגיש אותו לאותה ציבור, שאנחנו הכרנו הציבור הדתי או החרדי, שהיו המטפלים מכירים את התרבות של המטופלים. אז זה הזדמנות של קרן, שיש לה, קובעת לעצמה איזה יעד, ויש לה אופק של 5 שנים, 10 שנים, איך רוצים לקדם. אז זה מעט התורמים כאלה, שבאמת, או משפחת אדלסון הם אלה שבאמת יזמו רעיונות, או דיברנו גם כן על תוכנית תגלית, שהגיעה ממשפחת ברומפן, במקרה גם קנדים, על איך לחבר נוער בעולם לישראל. אז זה לוקח מעוף. עכשיו תגלית, משפחת ברומפמן, התורמים בחול, תורמים אחוזים בודדים מתוך התקציב, מה שהיה פעם 100% מהתקציב. אז לזהות צורך, proof of concept, שעובד, לשווק אותו למדינה, ושהמדינה תקבל לעצמה. פילנטרופיה לא באה להחליף את את הצורך של המדינה לתת מענים לאוכלוסייה. אבל לפעמים יכולים לזהות צרכים, לבנות מודלים, להוכיח אותם, ולהביא לשותפים נוספים, והמדינה שתיקח גם אחריות. לפעמים המדינה אחר כך חוזר לאותם הגורמים, ואומרים, טוב, הכרנו, עכשיו תפעילו אותם מטעמנו במכרז. ואני יכול להגיד על באמת עשרות מודלים, של מעורבות חברתית קהילתית שהקרן עשתה, שהיום פועלת במימון ציבורי, בזכות יצירת מודלים כלכליים. אבל זה דבר מאוד ייחודי, שיש שם קרן שיש לה מעוף וחשיבה. רק אדם שהוא בעל קרן הון סיכון, שיודע לראות את כל המקרו, ולחשוב ולזהות, ליצור איזושהי אסטרטגיה, יכול לעשות. אבל כתורם בודד, זה משחק לגמרי אחר. תורם בודד זה הרבה קשר עם, אם זה המטרים, אם זה אדם ביכולת בינוניות, ליבוניות, זה כמה מאות, עשרות או מאות אלפי דולרים, אז זה קשר של המטרים, האמינות שלך, האמינות וגם השיקוף, אני חושב, היום תורמים גם מבינים, שהם רוצים לראות כמה כסף הולך באמת לפעילות, וכמה כסף הולך
לאוטובוסים ולגיבוש בספארי.
כן, והדברים נוספים.
וטוב ששואלים.
כן, תשמע, אני יכול להגיד שבכל עולם הפילנתרופיה, הדברים שאני ראיתי טוב, אני כן זקן כמו מתושלח, היום השקיפות הוא דבר שלא היה פעם בעבר. היום יש יכולת של כל תורם להסתכל באתרים.
היום קל להנגיש מידע.
כן, המידע, גיידסטאר זוהי אתר, שגם שמשרד המשפטים וכל עמותה, אפשר לראות נתונים כספיים ואנשים, ומה הרבות שהם, ומה העשייה.
גם אנחנו בפיסה הקטנה שלנו, כל עמותה חדשה שנרשמת, ובכל שבוע מצטרפות עוד כמה עמותות. חלק מהתהליך שאני אישית עושה, מעבר למקבלים את הניירת מהעמותה, ומראים לנו שהעמותה היא פועלת כמו שצריך, וניהול תקין וכו' וכו'. אני גם כן נכנס בין היתר לגיידסטאר, ואני גם כן מסתכל באתר, ואני רוצה לראות במה מדובר, לראות שזה נראה לג'יט. ומשם
אתה יודע מה אני גם עושה?
סליחה?
אני הולך, יש Google Alerts. אני לוקח מילות מפתח שחשובות לי, שם העמותה, אולי שמות של אנשים, ואני מבקש, אם יש איזשהו דבר, איזשהו קליק, שקשור לנושא או להם, מציף לי. תביעה, איזה צלש או משהו, וזה מציף לי נתונים.
כי זה בסוף עליכם. כשאתם לוקחים את החיבור הזה לעמותה מסוימת, אתם מסכנים או שמים על זה את השם שלכם, כי אתם ערבים להם.
ואם יש בעיה כלשהו, או לכיוון, אם יש איזה הצלחה גדולה, אני רוצה להכיר אותה, ולא תמיד עמותות יודעות לתווך. אם הצלחה גם לא יודעים לי לתווך, אם משהו שכישלון או בעיה,
בואו נדבר על זה.
אני רוצה לדבר,
אולי כן. אולי אפשר לתוך את זה.
כן, אבל כשאנחנו תמכנו בעמותות, ואתה חיים בית מכיר, עשינו גם בית ספר לניהול עמותות. הזמנו מנהלי עמותות בתחומים, בניהול או ניהול כספים או בשיווק, והבאנו כמה עשרות עמותות, ונתנו best practice. הבאנו מרצים, יצאנו, אם נתמוך בכם, התנאי הוא best practice, ויצאנו איזושהי רף. בוא נגיד, להיות בין הזוכים לתמיכה שלנו היה, היה לא פשוט. חלק מהעמותות די קיללו אותנו בהתחלה, אבל אחר כך אמרו לנו, איך יכולנו להתנהל אחרת? והיו עמותות עם היקפים, גם היום, עמותות בהיקפים מאוד משמעותיים, שהניהול שלהם
פשוט
לוקה בחסר. ולפעמים אתה יכול לעטוף יפה במדיה את העשייה שלך, אבל הניהול, צורת קבלת החלטות, התיעוד, החשיבה הארוך טווח וטווח הביניים, באמת לוקה. וזה עדיין, זה עדיין חסר. אנחנו בקרן לקחנו כמה עמותות גדולות, ובאמת שדרגנו אותן, והם מודים לנו. אבל אני חושב שכאן, בית ספר לעמותות, דבר שעדיין...
עדיין יש, חסר יש, כאן.
יש אולי תרים אותה כפפה.
מייקל דיבר על משהו שחזר על עצמו כבר כמה פעמים בפרקים הקודמים, זה האמירה שבסוף פילנטרופיה זה אנשים. זה אנשים ספציפיים ומיוחדים, ומבלי חלילה לזלזל בעשייה של אדם כזה או אחר, הזוג ספציפית שאתה מדבר עליו, מדובר על קרן של, כמו שאמרת, זה מאות מיליונים. זה גוף לא קטן בכלל, עם השפעה מאוד מאוד גדולה. ובכל זאת, אנחנו יצא לנו לקחת חלק בפרויקטים שלהם, שיודעים להגיע גם לאישה הספציפית במצוקה, וזה פרויקט שספציפית אותו זוג אישית גם מתעסקים בו. זאת אומרת, עם כל המערך של האנשים והעובדים, ומייקל יודע כמובן הרבה יותר טוב ממני, הם יודעים להגיע לאישה הבודדת, לזוג הבודד, לילד הבודד, ממש לחשבון בנק הפרטי של מישהו שזקוק לעזרה שאף אחד במערכת לא ראה אותו.
אין אנשים, זה יחידי סגולה. לא רק לראות את התמונה הכללית, אלא לזהות. לזהות את הצרכים הפרטיים. וגם בביתם, בקנדה, יש להם שעות קבלה. יש להם אפילו נציג שפוגש אנשים עם צרכים. הם יודעים לגעת באדם הפרטי הבודד, ולעזור לו בבניית תוכנית אישית, אבל גם באסטרטגיה. אבל אלה יחידי. באמת
אנשים. לכן זכינו, מרגישים שבאמת זכינו לקחת חלק בעשייה שלהם.
באמת, השיתוף פעולה בינינו כבר לא מעט שנים, באמת עזר לנו מכיוון שאנחנו, והדגשנו את זה בפרקים קודמים, שהמוסדות הגדולים, האוניברסיטאות, בתי חולים, הם לא זקוקים לשירותים שלנו. אבל המקומות יותר קטנים, יותר צנועים, שאין להם תקציבים ליחסי ציבור, ואין להם עוד צוותים וכדומה, הם זקוקים לעזרה הזאת, והם זקוקים לכסף גם מכיוון שאין להם את הכוח אדם גם לגייס את הכסף, ולא יודעים איך, לא נתחיל, או לא יכולים לשחרר מישהו להתחיל להתרוצץ לזה. ובעקבות השיתוף פעולה שלנו במשך שנים כבר, הצלחנו להכיר לא מעט עמותות יותר קטנות, שנשארו איתנו במשך שנים, גם לאחר שיצאו לדרך עם העזרה הבסיסית של הקרן שלהם, נשארו איתנו, למדו איך לעבוד, מה לעשות, משתמשים בשירותים שלנו, ואנחנו זכינו להגדיל את המשפחה שלנו כביכול בעשרות ומאות עמותות בעקבות השיתוף פעולה שלנו, שהדגש אצלם גם היה שבוא נתמקד באלו שבאמת זקוקים לעזרה.
וכמו שהוא אמר, פרויקטים שיש להם גם אופק. אפשר לשים לב ממש בפרויקטים שהרעיון הוא לא hit and run, זה לא לשים כסף שיתמודד, זה להשקיע במשהו שעוזר לבן אדם לבנות עתיד, לבנות אופק, משהו שיש לו...
הרבה עמותות קמות מתוך צורך שאיזה יזם חברתי הרגיש, בדרך כלל קשר מאוד אישי, אבל גם בעסקים, לא כל יזם יש לו את היכולת לקחת את הפעילות שלו ל-next stage, לפעילות הבאה. וגם בעסקים, לא תמיד איזה יזם הייטק, שיודע לעבוד עם 5 אנשים שאצלו בבית, או ביסודים, יודעים לנהל כשאחר כך מגיעים ל-50 או 100 עובדים, וגם בעמותות. יש עמותות שקמות מתוך חזון מאוד ברור, ויודעים לעבוד בכיפים של לגעת לעשרות או מאות מוטבים, אבל להביא אותו ארצית, אם לא יודעים, לא יודעים את התשתית, לא יודעים להביא את, או מפחדים להביא אנשי מטה, שאולי יאירו להם על דרכים אחרות, ולא מעט, ראינו פעילויות למיניהם, אמרו, זה מודל, בוא נקח אותו ארצי. או, לדוגמה, זיהינו איזושהי שיטה לשפר ליקויי קריאה בגיל היסודי. וילד שלא יודע לקרוא בגיל היסודי, אחר כך מגיע לחטיבה, אז נעלם, לא רואים אותו. אז ראינו מודל, אמרו, בוא ניקח אתכם ארצי. לא יכלו, כיוון שהיוזמים אהבו את הסביבה, וזה חלק מהאתגר בין להיות אישי, בין לתת את היחס שאתה כיזם, כמפעיל עמותה, או כתורים מכיר, בין משהו שבאמת יכול להועיל, לקחת אותו בכיפים. אחד דיברנו על בריאות הנפש, במשך המון שנים, כל הטיפולים, היו טיפולים אישיים, אחד על אחת. אבל במלחמה נוצרו צרכים לתת מענים להיקפים גדולים. במיוחד לקהילות שפונו. אז היינו צריכים ליצור מודלים של טיפול קבוצתי. יעיל. וככל שהטיפול, ילד שיחכה חצי שנה עד שיקבל טיפול, בינתיים הטראומה הופך להיות לפוסט טראומה ולא. אז פיתחנו בכן מודלים. להתאים ולא רק לפגוש אנשים בקבוצה, הגענו לפריפריה, שם היו צריכים. זה מחייב ניהול עם ראש להתאים את המוצר לצרכים, ולחשוב מחוץ לקופסה, לא מה שהיה הוא תמיד טוב. וגם התורם צריך להבין, נכון, אפשר לעזור לכמה אישה, 10-50, אבל אם יש צרכים של 10,000, צריך להתאים את עצמו.
יש משהו שמשותף גם למייקל וגם לכם, וגם לכל האורחים שהיו פה בפודקאסט לאורך העונה הזו, וזה הזיק בעיניים, וההתלהבות וההתרגשות האמיתית, כשמדברים על בעיקר על מי שעזרתם לו.
כשאני מדבר לעשייה, אני מדבר בגוף ראשון. זה אני. זה הפך להיות האני שלי. לכן גם כן אנשים משוגעים. גם ב-8, 9, 10, גם ב-2 לפנות בוקר, דיברתי על שלי, הייתי מנהל של ועד, המנהל של בית ספר, אז הפגישות בזמן שלי התחילו ב-12 בלילה, זה הזמן שנוח להם. אמרתי, חבר'ה, זה 6 בבוקר, אני חייב לצאת לבית הכנסת לתפילה בבוקר, הפסקנו את ההרצאה. אבל כשאתה מרגיש שאתה באמת יכול לתרום, יש אנשים שתורמים, או תרומתם היא ביכולת הכלכלית, יש אלה שפעילים ביכולת להיות יזמים במודלים. אני וקרן נאמן וכל הרבה. אנחנו גם כמתווכים, כמביאים את היכולות המקצועיות שלנו לשלב ולעשות. זה חלק מהמרקם שעושה את ההצלחה. וברגע שאתה עושה את זה, אתה מוצא את הסיפוק האישי שלך, ולכן זה חלק מה-DNA שלך באופן אישי.
מייקל, לעוד שנים רבות של עשייה.
תודה, תודה. שמחתי להיות כאן איתכם, ולהיות שותף עם קרן נאמן.
ואפרופו,
שנמשיך.
לעוד שנים רבות. וקרן נאמן, חברים, חיים ואילן, 12 פרקים, עם סיפורים מרתקים, ואנחנו יכולים גם לספר שלאורך כל התקופה הזו קיבלנו המון פניות ממאזינות, ממאזינים, מעמותות, מהמון המון המון חיבורים, וזה מדהים לראות איך הפודקאסט הזה נוגע למי ששומע אותו.
באמת, אני חושב שהרעיון שלכם, של התחנה בעצם לפתח את הפודקאסט הזה, מצביע על הצורך בהפצת ידע בקהילה הישראלית, ברצון של, של הקהילה לעזור ולתרום, יש הרבה אנשים שלא יודעים איך. ואם רק את זה עשינו, שנתן לאנשים את קצת חומר למחשבה, אז כבר עשינו משהו. ומשם נמשיך.
Yeah, אני רק רוצה להגיד, את ציינת את הברק בעיניים, כשמייקל מדבר על העשייה, אז אני כל הזמן אומר שזכינו לעסוק בתחום הזה. זכינו בעצם להתפרנס מעשיית טוב, מלהיות חלק ממעגל של אנשים שעושים טוב. זה היום יום שלנו. לדבר עם אנשים שזה העבודה שלהם, עושה להם ברק בעיניים. זה באמת זכות, ובאמת באמת מפה להגיד תודה רבה גם למאזינים, כמו שאמרת, וגם לכל השותפים לדרך.
כל וגם מי ש... לכם, תודה רבה לכם.
כל מי שמאפשר לנו לקחת חלק בעשייה המבורכת שהם עושים. אפשר ליצור איתנו קשר באתר שלנו, neman-foundation.com, יש שם גם טלפונים וגם מייל. כל מי שכבר מכיר אותנו, יש לו את הפלאפון האישי שלי, יכולים בשמחה ליצור אותנו קשר, כמו שמייקל אמר, סביב השעון אנחנו עובדים, שעון צפון אמריקה ושעון ישראל, ובאמת בשמחה ובאהבה, ונאחל שרק נזכה להמשיך לקחת חלק ולעשייה טוב.
נעשה קצת טוב בעולם.
אמן. תודה רבה.
ותודה לך.
העונג היה כולו שלי. תודה לכם.
תודה שהזמנתם אותי.
תודה לכם.
בשמחה.
כסף אנושי, הצד השלישי של המטבע, בהגשת מאיה זיוולף, חיים כץ ואילן כץ. הפודקאסטים של 103 FM.